שבת פרשת שמות. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו. ברצון ששיעור יהיה לרפואת כל חולי וחולות עמו ישראל, שללם, מרגלית בצלימה, אבנר בן מרים, שושן ערות בת רבקה, קפי, ולעילוי נשמת מורחמי, דודי יעקב בן ניסים.
יש
אמן. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו. פסוק שפותח את ספר שמות, מקובלנו שבפסוק הראשון, במילים הראשונות, מקופל כל העניין של החומש כולו, כל הסיפור של החומש כולו מקופל בו, ומעניין לראות מהו המוטיב, מהי המילה שחוזרת בתוך הפסוק. אמן. בדרך כלל אנחנו מתרכזים באלה שמות, במילה שמות. לא, חומש נקרא שמות. יש הרבה מאוד שמות בפרשה הזו, במיוחד בפרשה הזו יש הרבה מאוד שמות. קוראים את השמות של השבטים, ויעקב ובניו, ואחרי זה משה ואהרון ומרים ושפרה ופועה ופרעה. אנחנו נתקלים בהרבה מאוד שמות חדשים, הרבה מאוד שמות חדשים. לבד פרעה, שמות חדשים, והנטייה היא להתרכז בנושא של השמות. באמת, גם בשיעור אנחנו נעסוק סייעתא דשמיא בנושא השמות, אבל אנחנו בעזרת השם ננסה לעשות את זה בהקשר של המילה שבאמת חוזרת הכי הרבה פעמים בפסוק הראשון, והיא המילה הנגזרת מהשורש בית א', בא. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו. אז כמה פעמים לכאורה יש לנו את השורש בית א' פעמיים, אבל חז"ל לימדו אותנו שאת יעקב וגם ביתו זה עוד שני מילים שהם קשורים לשורש בא. ביתו, אנחנו תכף נראה את זה בהרחבה, זה ביאתו, ביאתו, אשתו היא ביתו, היא ביאתו, וגם את זה בארמית אתה, אתה זה בא. אז נעבור לאט לאט ככה, רק בשביל לייצר עניין, נשאל גם איזושהי שאלה, אבל אנחנו יודעים שלמעשה את האינפורמציה על העובדה שיעקב אבינו הוא וביתו באו מצרימה, את האינפורמציה הזו סיפרה לנו התורה הקדושה כבר בסדר פרשת ויגש. שם התורה אמרה פסוק שכולכם מכירים אותו, הוא פסוק קל וכולם מכירים אותו, שאומר פחות או יותר את אותה אינפורמציה, ממש ממש ככה בסדר הזה. שם כתוב, ויבוא מצרימה יעקב וכל זרעו איתו. כתוב כבר, סדר פרשת ויגש, התורה אומרת לנו כבר שיעקב ירד מצרימה, הוא וכל זרעו איתו. אז בשביל מה להגיד לי עכשיו, ואלה, ואגב, ויש שם פסוק ממש באותה לשון גם, יש ממש פסוק אחרי, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. כתוב שם בסדר פרשת ויגש, פשוט זאת החומה של שמות, אבל מי שירצה יראה את זה אחר כך. זה כתוב ככה בצורה הזו, ממש, כמעט באותה לשון. אז למה התורה צריכה לומר לי את הביאה הזו עכשיו, הביאה השנייה? הביאה הראשונה, סדר פרשת ויגש, התורה כבר אומרת שיעקב בא, הוא וביתו, הוא וכל זרעו איתו, ככה או ככה, התורה מספרת לנו שהוא כבר בא, שהם באו. זה ביאה ראשונה. מה מצאה התורה הקדושה לנכון לספר לנו גם על הביאה השנייה, זה טעון ביאור, ביאור. כן, בדיוק ככה. אז בואו רגע אחד נראה על מה אנחנו מדברים. אוקיי, אז ריבוי הביאות בפסוק הראשון הוא בולט. אמרנו את זה אתה בארמית, שהמובן שזה זה בא, וגם הגמרא במנחות למדלד עמוד א' שמה הגמרא אומרת על המילה ביתו של אדם היא ביאתו, איש וביתו, איש וביאתו, כמו שאמרנו קודם, זה הכוונה לאשתו. נכון, זו אשתו. אבל שמה במנחות הגמרא מדברת על ביתך, ביאתך, איש וביתו, איש וביאתו, ממש ככה. עם ישראל בכלל מצטייר כעם של באים, כן? כמו שכתוב, ואלה שמות בני ישראל הבאים, הבאים, הבאים בהי הידיעה. מי הם בני ישראל? הם הבאים. זה לא בני ישראל של פעם, היו בני ישראל פעם שהם באו, ואנחנו עכשיו קוראים את הסיפור של בני ישראל שבאו. אנחנו מדברים, כשאנחנו קוראים את הפסוק, אנחנו מדברים על הבאים. הבאים, אנחנו מדברים על התכונה של עם ישראל. יש לעם ישראל תכונה של באים. כל אחד מאיתנו יש לו את התכונה של בא. בני ישראל, עם ישראל הם עם של באים. יש להם סקרנות בלתי נשלטת. לכל מקום הם באים. בכל התרחשות היסטורית, מהותית בעולם, תמצאו שם היהודים. תמצאו שם עם ישראל. כל המהפכות החברתיות, שותפים להם, שותפים בכירים יהודים. איפה שיש משהו מעניין בעולם, יש שם יהודים. השיעור שבאישה. השיעור שבאישה, זה איך שאתם רוצים. הם באים. הם פשוט באים לכל מקום. בכל מקום תמצא את הסקרנות היהודית פורצת דרך. הם סקרנים. יהודים הם אנשים סקרנים. הם באים כיוזמים, הם באים כמנהיגים, הם באים כמצטרפים בכירים, לטוב או למוטב, אגב, וזה לפעמים לדברים לא חיובים דווקא. אבל הם באים. הם לא משאירים את זירת, את בימת ההיסטוריה נטולת יהודים. אין מסיעות כזאת. אתם מוזמנים לבדוק את זה. זה נהיה מרקסיזם, קומוניזם, סוציאליזם, קפיטליזם, איפה שלא תסתכלו. זה נגמר. אני אומר ראשית, זה נכון שההשפעה היהודית נקראת שם פחות, משום שלכתחיל אברהם אבינו מסר, כמו שראינו ממש בפרשת ויחי, בפרשה הקודמת, הזוהר הקדוש מביא, זה ממש ממש בצורה מפורשת. הוא מדבר על המתנות שאברהם אבינו נתן לבני הפילגשים. כך הזוהר מדבר דווקא פרשת ויחי, פרשה קודמת, הוא מדבר על המתנות שבני הפילגשים קיבלו, והוא מסביר שבני ישראל, בעוד שיצחק קיבל מאברהם אבינו את כל סודת התורה, כל השמות הקודש והידע איך להשתמש בהם, אז אברהם מסר לבני הפלגשים שמות של טומאה וכישוף. הוא מסר להם מידע, ובמובן מסוים נתן להם את זה לירושתם, לירושה ממש. זאת אומרת שזה לא שייך לעם ישראל, אין לנו נגיעה שם. לכן החבר'ה האלה מהמזרח הם לא קרובי משפחה שלנו בשום פנים ואופן, אין לנו נגיעה אליהם. שלא כמו האדומיים, שלא כמו הישמעאלים, שאדום בא אדום זה סב, הסב זה אח של יעקב, אח, מאותו אבא ואמא, מאותו אבא ואמא, זה חידוש בעולם. ישמעאל זה מאותו אבא, לא מאותו אמא, אבל עדיין זה גם אחים. אלה מהמזרח, אין לנו שום קשר משפחתי. אין לנו שום קשר. קשור רק, זה קשור.
אין
תיוד שם. כן, בדיוק ככה. אין תיוד, זה הבדל מהותי כשאין תיוד. זה... הודי היה עליי למשחית.
אתה
רוצה לעוד? כן. כן, אז שורש הסקרנות היהודית הזו, שהיא ניכרת, רואים אותה בחוש, לא צריך באמת, אתם לא צריכים אותי שאני אגיד את זה, כל יהודי שפתח עיניים יראה את זה, שאנחנו מעורבים, אנחנו, אתם יודעים מה, גם אם אנחנו לא מתערבים, אז איך ש... גם אם אנחנו לא היינו רוצים להתערב, איכשהו אנחנו מעורבים כל הזמן באירון. כל הזמן באירון. נדמה כאילו שאנחנו מעצמה של מיליארדים. בשעה שכל היהודים, מספר כל היהודים בעולם לא עולה היום על 14-15 מיליון איש, שזה אפילו לא עיירה, זה עיירה בסין, עיירה. עיירה קטנה, לא משמעותית בסין, זה מספר היהודים בעולם. אם תשאלו סינים כמה יהודים יש בעולם, הם יגידו לכם מיליארד, מיליארד וחצי. הם לא מאמינים כשהם שומעים את המספרים, הם לא מאמינים. ותסתכלו, די לראות כמה מהדורות חדשות בעולם נפתחות בסקירה של המצב בישראל, המצב בשטחים, המצב פה, המצב שם, כאילו שאנחנו מעצמת על. ופני הדברים הם כנראה לא בדיוק בצורה הזו. אז שורש הסקרנות הזו זה הגילוי, כמו שכתוב בחז"ל, שכולם נזכרים בסקירה אחת. כולם נזכרים בסקירה אחת. הכוונה היא שכשאנחנו אומרים שכולם נזכרים בסקירה אחת, יש אצל היהודי איזו ידיעה פנימית על הכרתי. אין אצל יהודי, זה אתם זוכרים, אין אצל יהודי תת מודע, יש לו רק על מודע. לגויים יש תת מודע, ליהודי אין תת מודע, לא, יש רק על מודע. הנשמה שלו היא בנויה בצורה כזו שהעל מודע, העל מודע שלו נקבע במחשבת הבריאה, והיכולת, הסקירה האחת הזו, כל מה שנקבע בסקירה אחת על ידי במחשבת הבריאה, והפך להיות המציאות כמו שנראית בעינינו על כל הפרטים ופרטי הפרטים המוכרים לנו, וגם הפרטים ופרטי הפרטים של ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא על כל יהודי ויהודי ויהודייה בעולם, ולא רק, כן? הגילוי הזה הוא תוצאה של הסקירה הזו, הסקירה האחת הזו, שכל העולם נזכר בה, אותה סקירה קדומה מששת ימי בראשית, אמן, שכל העולם נזכר בה. ויהודי, הסקרנות שלו לגלות את ה... את מה שמסתתר מאחורי הסקירה הזו נובעת מזה ששורש הנשמה שלו נעוץ שם באותה סקירה. אוקיי? הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם הזה, עושה את זה הכל בסקירה אחת. כן? באותו, במציאות של אין זמן, בנקודה אחת נברא הכל, עד סוף כל הזמנים. זה נקרא בסקירה אחת. הכל מכל כל, כולל מה נאכל הערב ומי יישב פה הערב, נקבע כבר בשישה ימי בראשית. זה פילי פלאות, זה עמוק מאוד. אם יהודי חושב בצורה הזו ונוקע את עצמו בידיעה שהכל נקבע מששת ימי בראשית, וכל מה שהוא צריך זה להשתדל לעשות רצון הבורא, וכל היתר לא תלוי בו, הוא משתחרר מהרבה מאוד מועקות, מהרבה מאוד אחריות מיותרת. שחרר, מה שנקרא, היום החבר'ה אומרים שחרר. זה לא שלך הדאגה הזו. שחרר. נקבעו הדברים בסקירה אחת. עכשיו, מה יש לנו? יש לנו את הסקרנות לגלות את הסקירה הזו. את מה נקבע בסקירה הזו? וזה ביחס לכל מה שמתרחש בעולם, לא משנה איפה על הגלובוס. יש ליהודי את הסקרנות הזו, והיא סקרנות שלא קיימת באותה מידה אצל הגויים. היא קיימת גם אצל הגויים, אבל לא באותה מידה. זה לא כערך, זה שונה לחלוטין. טוב, יהודי, אתה מוצא אותו באיזה אשרם, באיזה חור, לא יודע איפה, כי מעניין אותו לדעת איך זה עובד, כי מסקרן אותו לראות. מה יש לך לחפש? מה יש לך לחפש שם? יש באשרמים בהודו יותר גורוס יהודים מכל אומה אחרת חוץ מההודים עצמם. מה מעניין אותך שם? מה יש לך שם? לא, זה מסקרן.
אני חייב לדעת איך זה עובד. אני רוצה לגלות את השור של הסקירה הקדומה הזו.
רבי נחמן מספר בסיפורי מעשיות, סיפורי מעשיות זה לא סיפורים שמספרים לפני השינה, זה סיפורים שמספרים בשביל להתעורר, כמו שרבי נחמן אומר. זה להתעורר, לעורר את היהודים, צריך לספר. יש שם סיפור שנקרא מעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. אתם מכירים מישהו? מעשה ידוע, בין מלך ובין שפחה, והמיילדת, המיילדת מחליטה להחליף בין הוולדות, בין המלך לבין השפחה. למה היא עושה את זה? למען תראה מה יצמח ואיך ייפול הדבר. כן, יש לה עניין, יש לה סתקרנות לראות מה יקרה ואיך ייפול הדבר. כך זה לשמה של רבנו. מה יקרה ואיך ייפול הדבר. כן, איך זה, איך הדברים בסוף יסתדרו? הבורא קבע שזה יהיה בן מלך וזה יהיה בן שפחה. עכשיו אני עושה החלפה. אז לכאורה אותה סקירה שהייתה שם עכשיו שובשה על ידי במעשה שלי. עכשיו בוא נראה מה היא היכולת הזו להתערב במציאות ולהתבונן. אבל אולי משתר רבה זה לא על להתערב במציאות, כי להתערב במציאות יכול גם גוי בצורה, אבל את הסקרנות של להתבונן במה יקרה ואיך ייפול הדבר, זה השור של הסקרנות של יהודי. בוא נראה מה יהיה. אנחנו קצת איבדנו את זה בדורות האחרונים, יהודים זה תמיד היה ככה, הם היו תמיד מושכים את עצמם קצת הצידה להסתכל על המציאות, לראות מה יהיה, איך ייפול הדבר. בחיים הפרטיים כדאי מאוד שלאדם תהיה יכולת לצאת מהאירוע, לצאת מהביצה, לצאת מהלחץ, לצאת מהעניין הספציפי שהוא נמצא בו עכשיו, מהקושי הספציפי, מהמצרים הספציפי שלו, ולהתבונן על הדברים מלמעלה, למשוך את עצמו החוצה ולראות בוא נראה איך יפעול הדבר. זה מעניין, זה מסקרן ברמה הזו, לדעת שהכל נקבע בסקירה אחת. מתי? בבריאה. שחרר, זה לא הדאגה שלך עכשיו. אתה אל תהיה דאגן יתר. דאגן יתר זה כזה אחד שלא מאמין בקדוש ברוך הוא עד הסוף.
אבל זה שהוא משנה אולי זה בעצם מה שנקבע.
מה זה משנה? ודאי שבדיעבד זה ככה. לכתחילה אתה צריך לפעול. בדיעבד אתה צריך להאמין באמונה שלמה, תכף אנחנו בדיוק לזה מגיעים. בדיעבד אתה מאמין באמונה שלמה שלא משנה מה תעשה, זה כבר קבוע מראש.
יעקב אבינו לא דאג יוסף כל השנים שלו ראה אותו?
מה זה קשור?
אמרת מי שדאגת יתר זה...
ודאי,
היה
מי
שיותר אמונה
מיעקב
אבינו.
ודאי. יעקב אבינו לא דאג את הדאגה שאתה מדבר עליה, דאגת סתם, וגם מה שהוא דאג היה מיותר, ודאי. חד וחלק. יעקב אבינו לא, הוא פעמיים חשש בצורה מיותר. גם מעשיו וגם מזה. באופן, בעצם זה חז"ל אומרים באופן ברור, הלוא הייתה לו הבטחה של הקדוש ברוך הוא בעדן. אבל ככה או ככה, אני לא רוצה רגע אחד שתטעו לחשוב שבן אדם לא צריך לפעול. שמה שאני אומר זה שבן אדם יושב בחיבוק ידיים, ממילא הכל קבוע מראש. ודאי שזה, חס ושלום, זה בדיוק הפוך ממה שיהודי צריך להאמין. יהודי צריך לחיות ולחוות מה שקרוי בלשון הסוד נושא הפכים. הוא צריך להיות נושא הפכים. מה זה נושא הפכים? הוא צריך בבוקר לקום, לדעת אם הוא לא יצא עכשיו לעבוד, אין לו מה לאכול. נקודה. סליחה, ודאי שצריך דאגה, אבל לא דאגת יתר. הוא צריך לצאת מהבית וללך לעבוד, כי אם לא יהיה מה לאכול. הוא צריך להאמין באמונה שלמה, שאם הוא לא ילך לעבוד, לא יהיה לו מה לאכול. אבל כשהוא חוזר הביתה בסוף היום אחרי שהוא עשה את ההשתדלות שלו, גם כדאי שהיום לא יהיה ארוך מדי, לא צריך להרבות בכללה. עבודה זה כללה. האדם הראשון כולל, בזעת אפיך תאכל לחם, ומאז אנחנו צריכים לעבוד. אין מצווה להרבות בכללה. אין מצווה כזאת. אבל השתדלות צריך לעשות. חייבים לעשות השתדלות. אז אדם יוצא לעבוד, לא ירבה יותר מדי, לא יהפוך את היום שלו לארוך מדי, סיים, חזר הביתה, הוא צריך להאמין עכשיו באמונה שלמה, שגם אם היה שוכב בבית, ישן, לא עושה כלום, הקדוש ברוך הוא היה מביא לו את הפרנסה עד הפה. עד הפה. בדיוק מה שמגיע לו, בדיוק מה שנקבע לו, נשאר כנה בראשית. איך זה יכול להיות? זה לא הפוך. או אני עושה, או אני פועל, או אני ישן במיטה. איך זה יכול להיות בזמנית? זה פרדוקס, זה באמת לא יכול להיות, זה הפכים. אבל בדיוק שם היהודי נמצא. הוא נושא הפכים.
זה רק יהודי?
כן, רק יהודי. רק יהודי מסוגל לתקוע את מחשבתו בזה, ובאמת לחיות ככה. לחוות את זה. וכשאני אומר רק יהודי, זה לא אומר שאין גוי כזה. שלא תמצא בכל תבל גוי כזה. יכול להיות שתמצא. אבל היהודים חיים את זה וחווים את זה, רובם ככולם. זה חלק מהיהדות. חלק מהיהדות. עכשיו, למה לא דאגתי את זה? דאגה זה דבר חשוב מאוד. דאגה, אדם צריך לדאוג לזולת, אדם צריך לדאוג לזולת, אדם צריך לדאוג לאשתו, אישה צריכה לדאוג לבעלה, לילדים שלה. דאגה זה חלק מהמושג של אהבה בחיים. אהבה, אהבה, שאוהבים, אוהבים אחד את השני, אוהבים את הציבור, אוהבים, דואגים. לכן אהבה ודאגה זה אותה גימטריה. אחד, בעצם העניין של שהעולם צועד אל האחדה, וכל מה שאנחנו עושים פועל לכוון אל האחדות, אל השם אחד ושמו אחד, כל מה שאנחנו עושים לכוון לשם, אז בעצם ההליכה לכיוון הזה של האחדה יש תמונה דאגה. צריך לדאוג. יש יהודי שיש לו בעיית פרנסה, צריך לדאוג לעזור לו. אם יש יהודי שיש לו איזושהי בעיה, לא יודע מה, עם שלטונות המס, צריך לעזור לו. אם יש לו בעיה רפואית, צריך לעזור לו. אם יש לו בעיה, איזה שלא תהיה, יש לו מצוקה חיתה, הוא לא יודע מה לעשות עם הילד שלו, יש לו בעיה עם הילד בישיבה, צריך לדאוג יחד איתו, צריך לעזור לו. וגם היהודי עצמו צריך לדאוג לעצמו, למשפחה שלו, לא להגזים בזה. זאת אומרת, אם אתה עושה דאגת יתר, אתה אומר בזה שאתה לא מאמין עד הסוף שהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר מנהל את העניינים. כל מה שאתה ביקשו ממך זה השתדלות. אל תחזיק את כל העולם על הכתפיים. זה לא אתה. זה לא אתה. מי שמחזיק את העולם על הכתפיים זה גם לא אטלס וגם לא הרקולס. זה הקדוש ברוך הוא. הוא מחזיק את העולם. אנחנו עושים השתדלות כי אמרו לנו שצריך. לא כי אנחנו גיבורים גדולים. לא כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. בשום פנים ואופן. את הביטוי I'm a self-made man עם ציפרעו, לי יורי ואני עשיתיני, זה בדיוק התרגום, אני עשיתיני זה I'm a self-made man, אני עשיתי את עצמי, זה אני עשיתיני, לי יורי ואני עשיתיני, אני אלוה, אני יכול הכל, וגם האלוהים שלי עובד אצלי על הפיירול, הוא מקבל משכורת חודשית, ואם הוא לא יהיה בסדר אני אפטר אותו. זה פרעו, והוא עומד על היאור, פרשת מקץ, בחלומות. איפה פרעה נמצא? הוא עומד על היאור, היאור אלוהים של מצרים, ומי עומד על האלוהים של מצרים? אדון פרעה. דיינו, מי עליון על האלוהים של מצרים? לשיטתו, פרעה. זה לא קיים אצלנו, הקדוש ברוך הוא אצלנו, הוא לא כספומט, הוא לא עובד אצלנו. זה לא קודן, אתה לוחץ איזה קוד ופופ יצאת פחית קולה, ואם לא יצאת פחית קולה אתה נותן שתי ביטות במכשיר, אם גם זה לא עוזר אתה זרוק את המכשיר. זה לא ככה, אנחנו לא שם. הקדוש ברוך הוא רוצה מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה. אין לנו שום סיכוי אי פעם להבין את הפעולות שלו, לא את הכוונה שלו, לא את המגמה שלו ולא את הדרך שבה הוא פועל. זו נקודת המוצא. אוקיי? ואם זה היה שונה במשהו ממה שאני אומר לכם, אף אחד מכם לא היה רוצה להאמין באלוהים כזה. כי אם השכל שלנו היה תופס את הקדוש ברוך הוא, זה אומר שהקדוש ברוך הוא בגודל השכל שלנו. מי רוצה אלוהים בגודל השכל שלו? אף אחד. אנחנו בהגדרה לא רוצים להאמין את הקדוש ברוך הוא. אבל כן מתפללים על דעת, הוא יגלה לנו, יראה לנו, יבהיר לנו, ייתן לנו את זה ביותר גלוי, מתוך ענווה, מתוך הבנה שהשכל שלי מוגבל. אז אני אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי שלח לי דעת, תן לי דעת להבין, להשכיל, ללמוד, ללמד. אני צריך דעת, אני לא יכול לבד. אני לא יכול לבד להבין, זה גדול עליי. איך שאתה מתנהג זה גדול עליי. אני לא מבין למה נתקע בי אתמול מישהו עם ה... הייתי בדרך לבית הכנסת. בדרך לבית הכנסת. ממש בוקר, שעת בוקר מוקדמת מאוד מאוד מאוד, בדרך כלל גם תנועה בשעות האלה. אני נסע בדרך לבית הכנסת, לפתע פתאום מגיחה מכונית שלא עוצרת בעצור, כמו טיל בליסטי, כמו קליה, ומתנגשת בי. הייתי מרחק 100 מטר, 200 מטר מבית הכנסת. אני יכול להבין, ברור שזה מגיע לי, זה ברור. אתה צדיק על כל הבא עליי, כי אני תסית ואני רשעת. זה ברור. ברור גם, תסתכל על זה במובן החיובי, שנסע לי נס גמור. נס גמור. אני יושב פה, שום דבר, הפח נשבר ואנחנו מלטנו. ברוך השם יומיום. ודוד המלך ואמר בתהילים, הפח נשבר ואנחנו מלטנו. יש נזקים לפח, ברוך השם, אנחנו בסדר. אז זה... זה הייתה סיבה טובה להשאיר את האוטו שם ולרוץ מהר להתפלל. בוודאי נהפוך גם בעזרת השם כל מפלה לניצחון. אבל זה לא נקודה. עכשיו אני שואל, אני מנסה להבין למה. רבע לשבע בבוקר. למה? הכל בסופו של דבר צריך להוליך לתכלית, תכלית ראויה לקדם אותי בעבודת השם. אם זה לא מקדם אותי בעבודת השם, אז... השיעור הבא יהיה חס ושלום, היה לא תהיה יותר משמעותי. מי רוצה שיעור משמעותיים כאלה? אף אחד לא רוצה שיעור משמעותיים. אז כדאי לברר למה ריבונו של עולם אתה נותן לי באוטו. באוטו זה עניין של נהיגה, זה עניין של הנהגות. משהו לשפר בהנהגות הבוקר, זה קורה בבוקר השכם. זה משהו שמצריך לשפר בהנהגות הבוקר שלי. אולי להשליט יותר את עולם החסד על עולם הדין. במה? צריך לראות את זה. אולי אני לא מספיק ממהר עם הנטילת ידיים, אולי אני, יש איזו השתאות קלה, אני מנסה לחשוב במשהו שאני עושה, אולי לברר, תפשפש. החיפוש הזה בליווי של תפילה, ריבונו של עולם, תעזור לי להבין, תעזור לי לגלות, תעזור לי לקדם אותי, בסופו של דבר יוליד את ה... אבל אני נמצא בשיעור, אני לפחות לא ברחתי מבית הספר, אני נמצא עכשיו בשיעור, אני לא מתחכם איתו.
אין
מקרה ושלום, חס ושלום, מקרה, מקרה זה אותיות רק מהשם. רקמה שרקם השם, זה מקרה. חס ושלום מקרה. כאילו יש טווח של זמן או טווח של מקרים שהקדוש ברוך הוא לא שולט בעניינים, שזה לא היה באותה סקירה קדמונית, חס ושלום, בשום פנים ואופן לא. ודאי שזה לא יכול להיות. אז אנחנו נמצאים במתח הזה, חיים במתח הזה, שמצד אחד העולם נראה אמיתי לגמרי, מונהג בהנהגה טבעית לכאורה של חוקי טבע שפועלים על כל הבריאה, גויים, יהודים, בהמות, חיות, צמחים, דומם, על הכל באופן שווה. מצד אחד זה ברור שרואים את זה, כל אחד שיקח את ה... דף ויעזוב אותו, הדף יפול. זה מה זה משנה, זה יהודי או לא יהודי? זה חוקים, חוקים במציאות. אז יש מתח בין הידיעה הזו לבין הידיעה שהכל בא, שאני בא אל העולם, אם תרצו אני בא על העולם, זה באופן לגמרי 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 על טבעי. רוחני, לא קשור בכלל מה שאני רואה, שומע, חש, מדבר, לא, זה בכלל לא משנה. יש משהו שהוא בהנהגה על טבעית קובע את הדברים מראש, ויש מתח עצום בין שני הדברים האלה. העולם, אתה צריך להוכיח לו שיש אלוהים. ליהודי אמיתי, יהודי שירד לשורשם של דברים בהגות של, של בהגות הפילוסופית של עם ישראל, אתה לא צריך להוכיח לו שיש אלוהים, אתה צריך להוכיח שיש עולם. אלוהים ברור שיש, עולם לא ברור שיש. אני זוכר אחד השיעורים הראשונים שקיבלתי ממורי ורבי הרב ישראל אלקורן מרצליה, מחבד הרצליה, היה שהוא סיפר לי שהוא היה בקבוצות בארצות הברית, היה תלמיד בתומכי תמימים בארצות הברית, בברוקלין, והוא היה גדל בציונות הדתית והתחזק בחב"ד. הוא היה שם בקבוצה, ופעם אחת הוא הלך לספרייה, יש שם ספרייה מאוד מאוד מפוארת ב-770, ספרייה מאוד מאוד חשובה ומפוארת, והוא הלך לספרייה הזו וראה שם כתבים והתפעל מאוד. ועלה, אני זוכר שספר לי שהרב דונין, זכר צדיק לברכה, היה אחד המשפיעים הגדולים של חב"ד, הגיע גם כן לספרייה והתפתחה ביניהם שיחה, והרב ישראל אלפרין שאל אותו, תוכיח לי שיש אלוהים. אמר לו, תוכיח לי שיש אלוהים. הרב דונין אמר לו, אני לא מבין את השאלה, תוכיח לי שיש עולם. תוכיח לי שיש עולם. זה שאתה רואה עולם, זה לא חכם. אתה רואה גם בחלומות כל מיני דברים, וגם בפאטה מורגנה רואים כל מיני דברים, וגם אנשים רואים כל מיני דברים שלא קשורים למציאות. וגם אני רואה את העולם בצורה מסוימת, ומישהו אחר רואה את העולם בצורה אחרת. אז איזה עולם הוא העולם? זה שאני רואה, או זה שאתה רואה, או זה שהיא רואה, או זה שהוא רואה? אלוהים בטוח יש. עולם תוכיח לי שיש. תחשבו על זה בצורה כזאת, אתם תראו שזה קשה מאוד להוכיח שיש עולם. קשה מאוד מאוד להוכיח שיש עולם. הרבה יותר מסתבר שיש את הקדוש ברוך הוא. את ההנהגות שלו אתה רואה. אתה מרגיש, אתה חווה, אתה יודע. אז היכולת לבוא אל העולם, להיות בא על העולם, בכלל, המושג ביאה, בא, באים, זה המושג בעל, זה בא על, בית א' על, כן? שאדם בעל אישה, אז הוא הבעל של האישה הזאת. זה נקרא בעלים, שיש לי בעלות על הקוס, וכי אני בא על הקוס.
בעל
זה בעל, זה צור של המילה, כי האלף נחה, האלף נחה, אז לא שומעים אותה, לאט לאט היא נעלמה. אבל זה צריך להיות שתי מילים.
גם במילה וגם במילה.
הנה חינני, זה לא, זה שתי מילים שהאלף נעלמה, זה אותה מילה. לבעול בעל, זה להיות על, זה לבוא אל תוך המציאות, אל תוך המציאות, זה לבוא אל תוך, זה המילה בעל. החוויה הזו, חוויית העולם הנוכחית, כמו שהיא מוכרת לנו, ואסור להתבלבל בה בשום פנים ואופן, אסור לחשוב, אסור להיכנס אל העולם ולהזניח את החוויה שזה הכל דמיונות. אתם זוכרים, צריך להיות במתח הזה. מצד אחד זה נראה מציאותי לגמרי, צריך לעשות השתדלות בכל תחום. מצד שני, אסור לשכוח שזה הכל דמיונות. יש הנהגה של הקדוש ברוך הוא שהיא לא קשורה לעולם הזה. בכלל, בכלל, בכלל. ואנחנו יודעים את זה. כל יהודי יודע את זה, בתוך תוכו. ורק צריך לתרגם את זה בסופו של דבר לחיים מאוזנים. שהם נעים במתח הזה, שבין... שהוא מתח של נושא הפכים, שהוא בין הידיעה שצריך לפעול, צריך לעשות, צריך להשתדל, לבין הידיעה שזה לא משנה בסופו של דבר מה נעשה, הכל קבוע מראש. אם יהודי מסוגל להיות בין שני הכתבים האלה בצורה מאוזנת, החיים שלו דבש. דבש. כי הוא משחרר את עצמו מאחריות כבדה לדברים מיותרים. לא משחרר את עצמו מאחריות והולך לישון, לא, חס ושלום, אבל הוא משחרר את עצמו מאחריות לדברים שהוא לא אחראי להם, אבל דברים מיותרים. הוא משיל מעליו טונות של סלעים שרובצים לאדם בעולם המערבי על הכתפיים לחינם, סתם מקלקלים לו את החיים, לא רק את הנעת החיים האגואיסטית. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על היכולת שלו להגיע בסופו של דבר לתכלית, להגיע לזה שהוא חי חיים ישרים, שכל מה שהוא מדבר עליו, רואה באמת כתכלית חשובה בחיים שלו, הוא גם חי אותו. הוא חי בצורה הזאת. שיש ישרות במה שיוצא לו מהפה לבין מה שהוא מקיים בסופו של דבר בפועל. שאומר, אני אומר למישהו, אני לא ככה וככה, אני אדם ישר, וזה באמת נכון. זה תלוי באיזון הזה. כי אם האיזון הזה מופר ונדמה לך שמה שאתה תפעל בעולם הזה יקרה, ואם לא תפעל זה לא יקרה, אז אנשים מתפתים לעשות דברים נוראים נוראים, כי הוא אומר אם אני לא עושה זה, ואם יש עכשיו הזדמנות לעשות איזו פעולה שהיא תהפוך אותי לבעלים של עוד כסף, עוד רכוש, גם אם היא לא לגמרי ישרה, מי ידע, מי יראה, באותה שנייה הוא יכול לעשות דברים, להיקשר לעשות דברים נוראים. מה קרה לו באותו רגע? הוא שכח שבסופו של דבר זה לא משנה מה הוא יעשה. יהיה לו, בסוף היום יהיה לו רק מה ששלו. מה שלא שלו, מהסקירה הראשונית של הקדוש ברוך הוא בעולם, לא יהיה לו, גם אם הוא חושב שהוא גיבור וחכם ונבון, ונדמה לו שהוא גם יותר חכם מאחרים. זה דמיונות. הבאים מצרימה, זה עם ישראל, אלה שבאים מצרימה, זה כל כנסת ישראל, זה כל הנשמות של עם ישראל יורדו ממצרים. אבל רק השמות שלהם, ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה, אומר הזוהר הקדוש, רק השמות ירדו. רק השמות. ירדו שמות. ירד החלק החיצון של הנשמה, שורש הנשמה נשאר אחוז למעלה. והוא לא יורד למצרים. גם כשיש לבן אדם מיצרים, צרות, מקומות צרים, מה זה מיצר? מיצר זה מקום צר. במקום צר כל אדם נורמלי מרגיש לחוץ. זה לא נעים. אנחנו אוהבים מרחבים. אף אחד לא אוהב להיות במקום צר. אבל המקום הצר הוא זה שמאפשר לנו גידול. כי כשעם ישראל מגיע מצרימה, אז מה שקורה לו, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. כל הביטוי של גידול בכל הרובדים, הכוחות מתעצמים. מאיפה? מהמיצר, ממקום צר. זית הוא, הוא פרי מריר, אבל אם אתה מכניס אותו אל המיצר ולוחץ אותו כמו שצריך, אתה מפיק ממנו שמן. מהשמן הזה, את השמן הזה אפשר לאכול, אפשר לשתות, אפשר לטבל איתו, אפשר להתרחץ איתו, אפשר לסוך ולהשתמן בו, הוא רפואה, הוא אין סוף, אפשר להדליק איתו אור, אפשר להתחמם איתו, אפשר לעשות כמעט כל דבר חיובי עם השמן הזה שיצא מן המיצר. וירבו, וישרצו, ויפרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו במאוד מאוד. הכל אפשר לעשות. ממה? מיצר. מיצר, לחיצה. לא נעים להיות במיצר. אם היו שואלים את הזית הזה שהוא לחוץ במחבש, כן? שהוא לחוץ עכשיו, טוב לך, נעים לך? נעים לך? הוא היה בוחר, מה? עזוב תשחרר, איי, איי, איי. אתה לא עושה שמן? שם לך שמן. אתה עושה טוב? הוא לא יכול להיות טוב. לא, אבל עכשיו צר. כן, זה רגעי, זה זמני, זה חלק מהתיקון. עונש זה אותיות שעון. זה לא הקדוש ברוך הוא עכשיו נותן לנו בשתים, אלא יש תיקון. תיקון הוא לעולם זמני. כל חוויה לא נעימה שאדם עובר היא לעולם זמנית, לעולם, זה שתדעו, זה כלל גדול בתיקונים, זה תמיד זמני, זה קצר, זה יצר הרע שנותן לך לאדם לחשוב שזה לא ייגמר אף פעם. זה שטות גמורה, שטות גמורה. עונש לשון שעון, תמיד זמני, תמיד לשעה קלה, לשעה קלה. אני אומר לכם, תסתכלו ביחסית לחיים, שאף עוד לא יצרות, שאף עוד לא יהיו במיצרים קשים. אני רוצה של עם ישראל, עם ישראל שיתקיים בו מן המיצר קראתי, יענני במרחביה. אבל אם אדם מסתכל, יראה, יחשוב על הצרות שלו, יראה שזה תמיד היה תקופות קצובות. עכשיו יסתכל כמה זה ביחס לחיים כולם, זה כלום. זה רק שאתה נמצא בפנים, זה נראה לך סוף העולם ולא ייגמר אף פעם. זה עשה את היצר. מצד האמת, אם בן אדם מסתכל על זה בצורה שכלית, שכלית, אני לא מדבר עכשיו על מיסטיקה ולא על דת ולא על זה, בשכל. תגיד כמה זמן זה הצרה? שנה, לא עליהם ולא עליכם, שנתיים, שלוש, חמש. כלומר, אני חי 90 שנה, 100 שנה, 80 שנה, 70 שנה, כן? מה זה חמש שנים לעומת ה-70? הרוב היה בסדר. אבל החמש נראים כאילו שהם קובעים את הטון. זה הבון טון של החיים, חמש שנים, באיזשהו שלב דווקא, לא כשאנחנו צעירים ויפים, אז מה? זה ייגמר, זה שעון. נגמר. נגמר, אופ, נעלמה הצרה. כאילו היא לא הייתה אף פעם. ועוד טבע יש לאדם, הוא לא זוכר. הוא לא זוכר. אתה אומר, מעיר אותו בו, לא ראשון לאיזה שנה, מה קרה? אתה אומר בו, שנה צחק על התקופה הזאת, תגיד, היה חלום רע. שבאם בן אדם היה יודע, בוודאות של 100%, שהצרה נגמרת בראשון לראשון 2014 למניינם, אז הוא בזמן הצרה הוא היה מרגיש רע?
מה
פתאום? קשקוש, תהיות, בוא ניקח עוד אקמול ונתקדם הלאה. זה נגמר, זה אוטוטו נגמר, כל הצרות נגמרות אוטוטו, ממש.
אבל יש דברים שמשרים קטן לנצח.
אין דבר.
ניצור שואה.
אין לו שום קטע.
נגמר הצרה, נכון?
כן. אין לו שום קטע.
מה אתה אומר? שום קטע.
שום קטע. שום קטע. לא, 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 אני מוכן, אני אתה יכול מחר בבוקר.
נהיה לך לצד השואה.
מחר בבוקר.
של חיים מתים.
לא, חס ושלום, אין דבר. אין דבר כזה. אני אראה לך, אני יכול להראות לך פה בבית הכנסת לצד השואה. לדבר איתו, תראה, מי יותר
חיים?
זה לא, הוא לא היחיד, זה הפוך. להפך הם קיבלו מנת יתר של חיים. לא שהם עברו תקופה קלה. אני לא מנסה להגיד שזה היה קל.
זה יותר בעלי משמעות
עכשיו. גם...
הסריטה
של גרם בהם. אבל הסריטות, תקשיב.
המחקרים אומרים...
אני לא מתבקר על
זה. יש להם סריטות והם כאילו תקדו, וזה רק טריגר. אם היה קורה להם בכלל בחיים... אמרי,
לא, 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 לא.
יעקב אבינו אמר, חיי היו קצרים ורעים.
אני
חושב בכלל לא נהנה
מכל השקעות. אף אחד לא נהנה, זה מה שאופי. לא, לא, לא.
בואו, להעביר אותה.
זה עלול להשתמע, זה עלול להשתמע שלא כרצוני. זה שאנשים עוברים חוויות קשות, זה לטמן גפליג. שהשואה היא חוויה בלתי מוסברת, קשה, ככה בלתי מובנת. מאותם אירועים שאנחנו לא יכולים להבין, לתפוס, להסביר, וכל מה שנגיד זה יהיה מעט מדי, לא מספק, רדוד, זה ברור. לא, 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 חס ושלום, לא אומר אפילו, לא בעניין הזה אפילו לא אומר חשבון של הקדוש ברוך הוא, לא מבין. אני ביחס לאירוע כזה, אני המשכיל בעת ההיא ידום. ביחס לאירוע הזה אני שותק. אלא מה? זה שאנשים סבלו, זה נעלה מכל צי של ספק, וזה סבל שלא יתואר, ואני לא, באמת, אני לא אומר זה, לא יתואר ולא, ואי אפשר להבין אותו. אבל זה לא סותר בנאום את מה שאמרתי קודם. זה זמני, זה קצר, זה נגמר. ואם הם היו חיים את הידיעה הזו גם בזמן הסבל הכי נורא שיש, אז הסבל הכי נורא שיש, היה הרבה יותר קל מלעבור אותו, מתוך ידיעה שזה עד סוף כל החיים אני אסבול. זה לא מה שזה לא ישיר בהם סריטה, זה במיוחד ישיר סריטה למי שחי את החוויה הזו כאילו שזה תהיה חוויית נצח. אבל זה עובדה.
אבל לשיטתך גם החיים נגמר.
ודאי.
גם זמני.
ודאי.
גם שסובל כל החיים זה גם
נגמר. ודאי. ואין דבר כזה. אין דבר כזה חיים שכל הזמן רעים. אין דבר כזה, אל תאמינו בי. אין דבר כזה, זה יכול להיות אדם שכל הזמן מקטר. זה לא אומר שכל הזמן אחרי שלורים. אני אצל עוד פעם, תראו, זה נקודה חשובה לחיים. ובסך הכל אנחנו עכשיו נכנסים, רגע, סליחה, אנחנו נכנסים עכשיו לחומש, שהוא החומש של הגאולה, אבל הוא גם החומש של הגלות. גלות זה שאדם לא נמצא במקום שלו, אני לא מדבר עכשיו על הגלות הלאומית. כשאדם לא נמצא במקום שלו, זה נקרא גלות. גלות מוכרחת. הירידה למצרים מוכרחת, כיוון שהיא חומר הגלם של הגאולה. גולה היא חומר הגלם של הגאולה. היהודי חייב להיכנס אל בין המצרים. כל אחד עם בין המצרים שלו, אל המצרים שלו. כל אחד עם המצרים שלו, כל אחד יש לו מצרים. ואם לא עכשיו, יהיה הוא מחר. ולפעמים יש אחד שיש לו כמה מצרים. לא עלינו. צריך להתמודד עם זה. זה חומר הגלם של הגאולה הפרטית שלו. אנחנו צריכים לדעת את זה. יש ביאה למצרים. זה לא ירידה למצרים, ולא הליכה, זה לא לך לך למצרים. זה ביאה למצרים. זה השאלה איך אתה בא על המציאות הזו. האם אתה הופך להיות הבעלים, אתה שולט, או אתה נגרר, נשרח, מגיב, נמצא כל הזמן באיזה מין ריקוד שמישהו אחר מחלל לך ואתה חייב להגיב לריקוד שלו, או שאתה תופס שליטה על המציאות. ואם אתה לומד במיצר לרכז את הכוחות שלך, כל כנסת ישראל, הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו, יעקב זה עת, זה מאלף עטף, זה עת, אלף עטף, מאלף עטף. אם הביאה שלך היא כזו, זה עולם אחר לגמרי. זה שליטה במציאות, זה יכולת לתפוס את הצרה כאתגר שעומד לקדם אותי. אם אני מחפש את הלמה, למה זה? מה איזה כוחות אני יכול להפיק מעצמי? איך הזית הזה כשהוא נלחץ הוא מפיק את השמן? איך היעלום כשהוא נלחץ, הפחם כשהוא נלחץ במעבה האדמה הופך להיות יעלום? פחם ויעלום זה אותו חומר, אותו חומר. מבחינה מולקולרית, פחם ויעלום זה אותו חומר. אלא מה? הפחם נלחץ, הופך להיות יעלום. יהודי שלא לוחצים אותו, יכול להגיע לדרגות הסיעוב הגדולות ביותר. הוא מאבד את היהדות שלו, הוא מאבד את המוסריות שלו, הוא מאבד את הייחודיות שלו, הוא לא מגלה בתוך את הכוחות. הוא ילמד לכם דרכים חדשים, על מושגים חדשים של עצלנות ומריחת זמן ולא לעשות כלום. תכניס אותו למיצר, תן לו טיפה של לחץ, שתראה פתאום בן אדם יוזם, פועל, מנעיג, המציאות כולה שרה למשמעתו, מפתח. מה צריך? לחיצה, לחץ. לחץ זה דבר חיובי, זה לא סטרס, זה לחץ. לחץ, יש לי לחץ בעבודה. בן אדם אומר יש לי לחץ בעבודה, בדרך כלל מבסוט, קודם כל מספיק הכל ופרנסה, מה זה לחץ בעבודה? לא דבר, יש לי לחץ. מה גם יש לי המון אנשים על הראש, יש לי לחץ. מישהו רוצה לא להיות בלחץ, אותו לא להיות בשנטי כזה, לעמוד על הדלפק ואף קונה לא נכנס? אתה לא רוצה להיות שם, כולם רוצים לחץ. כי לחץ זה, הקדוש ברוך הוא לוחץ את הטוב אל המציאות, מעביר מהכתר, מתחיל ללחוץ אל החוכמה, הבינה, כן, חסד, גבורה. הכלים עוד לא מפותחים, אז הם מרגישים, הם הולכים להתפוצץ, הם מרגישים בלחץ. אבל מה נדחס לתוך החיים? אור, שפע, אור אינסוף ברוך הוא, משתוקק לבוא להעיר כל פינה חשוכה בחיים שלנו, לתת. פתח כלי. איך אני מפתח כלי? אני חייב להיות בתוך המיצר, ומי המיצר אני שואל שאלה, את השאלה הכי חשובה בחיים, למה, למה, ריבונו של עולם, למה, 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 מה אני צריך להשתנות? איך אני צריך לעשות את זה יותר נכון? מה בחיים שלי אני עושה פחות נכון? לא ככה צריך, איך לעשות? אז יותר ללמוד הלכה, יותר להבין, יותר ללמוד את הפילוסופיה היהודית, יותר להתקדם, יותר לעשות את הדברים שאני יודע ואני מחפש, אבל לעשות יותר, לעשות יותר, לפתח כלים, לחזור על השורש. אין בסיס יותר, אין יסוד יותר גדול מזה, לחזור לשורש של הדברים. כמו שההפטרה, ההפטרה שאנחנו נקרא השבוע את ההפטרה, אז ההפטרה אומרת ככה, ההפטרה כמנהג האשכנזים בישעיה, היא אומרת, הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל ומלאו פני תבל תנובה. ככה פותח את הפרשה, ככה פותח את הפסוק, הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל ומלאו פני תבל תנובה. זה תנאי לפני תבל תנובה, זה הבאים. צריכים להיות בחזקה של באים, הבנה שאנחנו צריכים לחזור אל השורש, אל ישרש ישראל, אל המקום, אל נקודת השורש, אל נקודה טבעית. לזכור, והנשמות שלנו זוכרים, הנשמות שלנו זוכרות את שורש הנשמה, למה הם באו לעולם, ומה הם עשו בגלגולים קודמים, ומה הם צריכים לתקן מגלגולים קודמים. הנשמות שלנו לא ירדו למצרים, הן לא יורדות אף פעם למצרים, הנשמות שלנו קשורות לשורש. מה שיורד זה רק השמות. שימו לב שנשמות, חוט תנון, נון שערי בינה. נון שערי בינה לא יורדים לא, 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 לא. מה נשאר? שמות. אלה שמות בני ישראל יורדים, זאת אומרת, רק השמות יורדים. הנשמה נשארה למעלה, הנון של הנשמה נשאר למעלה. הם לא יורדים למצרים, הנשמות. זה השור שלהם, הצדיקים זוכרים בדיוק את הגלגולים, ויכולים אפילו, אריזל היה יכול להסתכל על האדם ולהגיד לו, השור שלו, לאן קשור, מה היה לו בגלגולים קודמים, מה הוא צריך לתקן. ודאי. מובא בשפחי אריזל, שהיה עושה את זה, יהודים משתוממים, עשה את זה פעם למיטרני, חד צדיק וקדש לברכה. אמר לו, יש לך רושם של עבירה, של גזל. הוא משתומם, מביט, משתומם, הרב המביט. הקיש אריזל, מישהו יכול להגיד, עליו שיש גזל, אבל הוא מאמין שאריזל אומר, רק, הוא לא מחס שלנו להעליב אותו לפגוע, אלא הוא אומר בשביל התיקון שלו, רץ מהר הביתה, אסף את כל העובדים שלו, היה איש עשיר מאוד. אסף את כל העובדים, סתם קערה של דינרים של זהב על השולחן, ואמר אם אני מישהו פה, מכל העובדים שלי, חושב שאני גזלתי אותו במשהו, שיקח עם הקערה, שיקח את מה שגזלתי אותו. אז אמר, רב, אתה צדיק, אף פעם לא גזלת אותנו בכלום, רק אישה אחת שנה לקחה שתי זהובים. ואלה זה סיפור שאף אחד מאיתנו לא היה משגיח בזה בכלל. שהוא פעם גרם לה איזה הפסד. כן, זו שאלה גם אם הוא גרם אותו בכלל. זו שאלה קשה, אבל היא ככה הרגישה. אז היא לקחה שני זהובים, חזר לאריזל, אריזל אמר לו, הרושם נמחק. רושם העבירה נמחק. ידע להגיד לו תיקונים בצורה הזו. הבעל שם טוב, כשהיו באים אליו יהודים, היה שואל אותם, מה אתה זוכר? תזכר, מה אתה זוכר? לא תקבל מה אתה זוכר, איך הזיכרון שלך? כן? לא זה לא מבחן ב-IQ. אלא מה אתה זוכר מגלגול קודם? תתרכז, תסתכל פנימה, תגיד מה הכי קשה לך בחיים. מה הכי קשה לך? זה התיקון שלך. זה תיקון מגלגול קודם. מה הכי קשה לך? הכי קשה לך להיות נאמן? זה התיקון שלך. הכי קשה לך להיות חרוץ? זה התיקון שלך. הכי קשה לך להיות ענב, זה התיקון שלך. הכי קשה לך לא לכעוס, זה התיקון שלך. בגלגול קודם בזה נפלת. עכשיו אתה צריך תקן. אז זה נכון, החיים זמניים, כי אמרנו שהתיקונים הם תמיד זמניים. תמיד. התיקונים הם זמניים. לא חיים לנצר, אין מה לעשות. בינתיים. בזאת השם אנחנו נבחה לנצר, אבל בינתיים. זה מין... שנים כרגע איזה מין מגבלה, כן? שקיימת אבל היא הולכת ונעלמת. עושים את זה שאורך החיים, תוחלת החיים גדלה כל הזמן. וזה, היא גדלה עכשיו, בעשורים האחרונים, היא גדלה בצורה ליניארית. היא ממש טסה למעלה, טסה. תדעו לכם, רק לפני 70 שנה, 80 שנה, לא תוחלת 40. החיים הייתה 40-45. 40-45, לא היו אנשים זקנים. לא היו, לא היה פרקינסון בעולם. אתם יודעים למה לא היה פרקינסון? כי אף אחד לא הגיע לגיל 70. ופרקינסון זה תופס בעשורים ה-60 וה-70. לפני זה אין פרקינסון. אז לא היה פרקינסון. אז אומרים היום, איזה פלא, איזה מחלות הביאו, הקדמה הביאה מחלות. לא. הגיל הביא מחלות. לא היו מחלות של זקנים בעולם, כי לא היו זקנים. היום ברוך השם יש זקנים. תבח שמו לעד. ואני תמיד אומר, אנשים אומרים, כן, תראה איך הוא יזדקן על מישהו, תראה איך הוא יזדקן. שרק הסונים שלנו לא יזדקנו. כמו שלא היו מזדקנים לפני 70-80 שנה. היו מקבלים איזה מחלה הכי שקופית שיש, לא הייתה רפואה מתקדמת, לא ידעו לטפל, לא ידעו זה. הולכים לעולם העם שלום על ישראל. וימינו, ברוך השם זה אחרת, יש איזו התפתחות של הזה, לא צריך פחד מזה, צריך לדעת שאנחנו פה בתכלית, אנחנו בשליחות, אנחנו באים אל המציאות, ניגשים אליה, בינת ביאה, ביאה זה להיכנס ולצאת, להיכנס ולצאת, זה ביאה. אנחנו באים אל המציאות, ויודעים גם מצד שני לצאת, להסתכל על הדברים מלמעלה, כמו שאמרנו קודם, לא להיות כל הזמן בתוך הביצה, ולהסתכל על הדברים מתוך הצרה עצמה. שוב פעם אופן, זה רגע מהמעיקר, תסתכל על הדברים בגדול, מתוך סקרנות של בוא נראה איך ייפול דבר. בוא נראה איך ייפול הדבר. תסתכל, זה מעניין.
הקדוש ברוך הוא עושה הכל לטוב, אין מה לדאוג, הכל לטוב, הכל בשביל לתקן, הכל בשביל להשפיע עלינו עוד טוב ועוד טוב ועוד טוב. השאלה איך אתה מתייחס לזה, לאן אתה לוקח את זה? זה השאלה, מה אתה רואה בזה? נקמה של הקדוש ברוך הוא בך או ניסיון שלו לתת לך טוב? אם זה ניסיון שלו לתת לך טוב, למה אתה עצוב? למה אתה ממורמר? אם אתה באמת חושב שזה ניסיון שלו, אתה חושב שהוא בא לנקום בך? זה האלוהים שלך, נקמן כזה? שונא אדם? זה לא ככה, זה אלוהים אחרים, לא שלנו. הקדוש ברוך הוא משפיע טוב, דרכו של הטוב להיטיב, אין רע יורד מלמעלה. זה לא המצאה. כשעם ישראל ירד למצרים, זה לא, תנסו לחשוב, על איזה חטא עם ישראל ירד ועינום ועבדום 400 שנה. מה היה החטא? עשו לאתר אותו. אברהם אבינו, מה היה החטא של אברהם אבינו?
במה,
במה ידעה כרשנה, על זה יורדים כל עם ישראל 400 שנה? כן, זה הצדק שלך. ואתם יודעים איזה דרשות זה בשביל במה ידעה כרשנה לתרגם את זה ל-400 שנה עונש, ירדו להבדיק כלו במצרים, על שאלה שאברהם אבינו שאל, במה ידעה כרשנה, על זה מורידים עם שלם ל-400 שנה למצרים? היא נתנה לו תפוח לאכול, הוא אכל, נתן שני ביסים, ועל זה אנחנו צריכים לעבור 6,000 שנה של תיקון. זה ברור שזה לא כערך, זה לא נקמנות, אלא זה תיקון, זה תהליך. אז למה אתה נתפס? מה אתה לא מרומר? זה לא אחר אותו פרת אבונות. זה חלק מהעניין, בדיוק, זה חלק מהעניין, צריך להיות משהו יותר טוב. תדעו לכם, המושג ביאה, הבאים, אלה שמות בני ישראל הבאים, הבאים, הביאה הזו זה גם התייצבות לתפקיד. המילה ביאה, בלשון הקודש, זה גם התייצבות לתפקיד. כשביהושע, שר הצבא, שר צבא השם מגיע שם, מה הוא אומר? אתה באתי, אתה באתי. המלאך אומר ליהושע, אתה באתי, עכשיו אני מתייצב לתפקיד, אני בא להילחם את המלחמה. אתה באתי, עכשיו באתי. באתי זה להתייצב לתפקיד. אנחנו הבאים, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, אז כל אחד מאיתם יורד למצרים, יורד למצרים, להתייצב, לבצע את התפקיד ואת השליחות שלו בעולם. זה להיות בצבא, להיות בצבא. אתה חייל בצבא, בצבא השם, אתה צריך לדעת שאתה באת לתפקיד. לכן זה נקרא צבא. מה זה צבא? יוצא ובא. זה צבא. במילה צבא יש צדיק בית א', זה נוטריקון יוצא ובא. אני יוצא ובא לפקודה. אני מתייצב בכל עת לבצע את המשימה. זה חייל, זה מישהו בצבא, הוא נועד לתפקיד, לשליחות, והוא מוכן בכל רגע לצאת ולבוא כדי לבצע את השליחות הזו. זה להיות חייל בצבא. אנחנו כולנו בגדר באים, כולנו בגדר חיילים שבאנו לבצע משימה, וככה צריך להתייחס אל הדבר הזה. וזה השמות, שמו של האדם הוא מגדיר את המהות שלו. לכן אתם תמצאו בפרשה הזו, אני אמרתי לכם, זה פרשה עם הכי הרבה שמות שונים ומשונים. אנחנו מגלים פה כל מיני שמות, חוץ מהשבטים, חוץ מהשמות של השבטים, שמות של תום, שפרה, פועה, פרעה, משה, מרים, יוכבד, עמרם, כולם פה, כולם פה בפרשה הזו דמויות, כל הזמן שמות, 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 אין כמה, כל כמה פסוקים שמות. שם זה חיבור, שם של דבר זה חיבור לרצון היום, שמו ורצון זה אותה גימטריה, 346, שמו ורצון זה חיבור, הרצון זה בקטר, זה הדבר הכי עליון שיש. מה מחבר אותנו לרצון העליון? שם, שם שלנו, השם של כולנו זה עם ישראל. שם הפרטי מחבר לשורש הנשמה, למקום מאוד מאוד עליון שלא יורד למצרים, וששם יש את הזיכרון העליון של השליחות
זה זיכרון שלא מתקלקל, הוא כל הזמן בשליחות הזו. ואתה רוצה להזכיר לבן אדם שהוא שליח, אז אתה קורא לו בשמו. אתה קורא לו מוישי. מוישי! זה מחזיר אותה של ילד. ילד אתה רוצה לחנך ילד. אתה רוצה להעיר אותו, נתחיל עם דברים פשוטים. אתה רוצה להעיר אותו בבוקר. הוא לא מתעורר. קרא לו בשם המלא. יצא יעקב בן שיר לסעדה, בוקר טוב. תראו שפתאום הוא מתעורר. הנה בבקשה, תנסו את זה. אדם מתעלף, מתעלף. בסדר, מתעלף. לא צריך לתת לו להריח, לא צריך לעשות, לתת לו סקירות חס ושלום, לא לשפור עליו מים, חס ושלום, זה טעות. לקרוא לו בשם המלא, תראו שהוא מתעורר. הנשמה חוזרת, אתה מושך אותה. כשאתה קורא למישהו, אז הוא מסתובב אליו, זה צורת הפנייה. מה אתה עושה? למעשה, אתה מחבר אותו. הוא עכשיו עסוק, הוא קורא. הוא כולו מרוכז בספר. עכשיו אתה קורא לו, מר אברהם, אתה מושך חזרה את הנשמה שלו, מחבר אותה למציאות. אוקיי? אותו דבר, אתה רוצה לחנך ילד, אתה רוצה לגרום לו להקשיב לך, קרא לו בשם המלא. קרא לו בשם המלא, תרכז אותו, תמשוך אותו אליך. זה ב- 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 בשורש אתה לוקח אותו. בשם המלא. לא בוענה. בוא נה זה אלים. אבל תקרא לו בשם, אתה מחבר אותו לשם של הנשמה שלו, אתה מביא אותו מהשורש, זה משהו אחר לגמרי. זה כלי לעבודת השם. אתה רוצה לעזור לו עכשיו, אתה קורא לו בשם המלא, אתה עכשיו מוכיח אותו על פניו במשהו, נכון? אתה רוצה, תחבר אותו לשורש שלו. תחזור מהלך השיחה כמה פעמים על השם המלא שלו. כל פעם שאתה אומר את השם המלא שלו, אתה מוריד את השורש של הנשמה שלו לקבל את הדברים. אופ, מושך, אופ, מושך, אופ, מושך. הוא מקבל. הוא לא נאטם. שם זה לא סתם גימטריה השם 340. שם זה גימטריה ספר. ספר החיים של האדם מקופל בשמו. אפשר, רבי מאיר היה מדייק בשמו של האדם. אתה לוקח את השם של האדם, אתה יכול להגיד איזה חיים יהיו לו, איך הם יהיו. עכשיו, זה לא שהשם עושה את האדם, האדם ודאי עושה את השם שלו. לא השם עושה את האדם, אלא האדם עושה את שמו. אבל מי שיש לו שם שבשורש הנשמה מחבר אותו לשורש גבוה, אז החיים שלו, האפשרות שלו לחיות את החיים בצורה יותר קלה או יותר מוכוונת מטרה, היא יותר גבוהים. אם אבא מסוים קרא לבן שלו נמרוד, כן? אז הוא לא קבע עכשיו שהילד שלו יהיה בר מינן איזה רשע גמור, חס ושלום, לא מוכרח, אבל הוא נתן לו נקודת פתיחה פחות טובה להיות צדיק. נקודת פתיחה פחות טובה, עדיין עם השם הקשה הזה, הוא יכול להיות צדיק. הילד צריך לדעת שהוא עושה את השם שלו, לא השם עושה אותו, אבל הוא נתן לו נקודת פתיחה פחות טובה, זה כן. יהיה לו יותר קשה להגיע לאיזון הזה, לחיות במתח הזה של ה... כי החיבור שלו לשורש הוא חיבור לשורש נמוך, שורש לא טוב, שורש פחות טוב נגיד, אין דבר כזה לא טוב, פחות טוב. אני הוויה לא שניתי, אני הוויה ושמי, כמו שכתוב בישעיה, אני הוויה ושמי. אז מצד אחד יש אגו, אני, מצד שני יש את השם שלי. אני צריך את האיזון בין האני שלי לבין השם שלי, שורש הנשמה. האני שלי נבנה מחוויות ארציות לגמרי, ממה שאני חווה פה בעולם גשמי שנראה מה זה מציאותי ומה זה אמיתי, והשם שלי מחבר אותי למעלה לשורש ששם האמת, לפה הכל שקר. המתח הזה, הנושא הפוכי, מי אני ומי שמי, זה השאלה, מי אני ומה שמי, מי אני ומה שמי, זה השאלה. שאלה של יהודי צריך לשאול את עצמו, זה מי אני ומה שמי. יש משחק ילדים כאלה, משחק ילדים כזה, נכון? מי אני ומה שמי. תדעו, כל שירי הילדים, כל המשחקים של הילדים, הכל קשור לשורשים עליונים. אני לא רוצה עכשיו להרחיב בזה, אבל תחשבו על השיר של ביאליק, נד נד, נד נד, רד עלה, עלה ורד. גם בהקשר של מה שדיברנו היום בשיעור, עולים ויורדים, ביה, איל ונפיק, זה כתוב בזוהר הקדוש, זה נקרא איל ונפיק, נכנס ויוצא, עולה ויורד. אבל, אבל, אבל ודאי מי אני ומה שמי, זה ודאי קשור למה שאנחנו מדברים עכשיו. זה בדיוק נושא הפכים. אגב, זה אותה גימטריה. מי אני ומה שמי, זה גימטריה נושא הפכים. זה גימטריה אנוכי, מי שאנוכי. תחשבו, זה עמוק, זה יסודות, יסודות עמוקים 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 בפילוסופיה של ההבנה בכלל של מה אנחנו עושים פה. מה, מה, מה זה הבחירה החופשית שיש לנו לעומת העובדה שהכל צפוי מראש. אז איפה הבחירה החופשית הזו נמצאת? הדיעבד והלכתחילה, המתח הזה בין שני הדברים. וזה הבדל שצריך לעמוד עליו. אז רק כדי לעשות את הדברים קצרים, כי אנחנו כבר גולשים, 5 דקות אל מה שאני לא רוצה, אז העניין של כל הפרשה זה לגלות בסופו של דבר את הקדוש ברוך הוא המסתתר במציאות, במקום שבו כל אחד יש לו את הכלים לגלות את הקדוש ברוך הוא המסתתר במציאות, אבל לכל אחד יש זווית הראייה מיוחדת שלו. כל אחד מאיתנו יש לו את הזווית שלו שלו, ורק הוא יכול לגלות שם את הקדוש ברוך הוא. רק בחיים שלו זה יכול להתגלות, רק עם הכוחות המיוחדים שכל אדם אחד, כל אחד מאיתנו קיבל, כל אחד במקום שהוא נמצא ואיפה שהוא נמצא ואיך שהוא נראה, שם הוא צריך למצוא את השם המסתתר, אל מסתתר, הוא צריך שם למצוא, במקום הסתר הזה, אתה סתר לי, שם, במקום של מצר ציצרני, ציצרני, אתה במקום הצר, אתה תציל אותי, אתה תשמור עליי, אתה תגן עליי, והיום אנחנו יודעים גם, אתה תפתח אותי, תעשה אותי צור, כצור חלמי, תיצרן מלשון צור, תיצור אותי, חדש, דווקא מהמקום הזה. אמו אנוכי בצרה, אומר הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה שאני איתך? תתר לי בצרה. זה, אתה מתפתח, אם לא אתה לא מתפתח, אתה חייב להתפתח, אתה רוצה אותי לידך? אמו אנוכי בצרה. אתה חושב שאני נהנה מזה שכואב לך, או אני נהנה, הקדוש ברוך הוא אומר את זה במפורש, אמו אנוכי בצרה, לא צר, אנחנו אומרים, נכון? בכל צרותיו, לא צר, לא כתוב למד א', אבל אנחנו אומרים למד ו', כאילו לקדוש ברוך הוא צר איתנו. מה הכוונה? הכוונה אמו אנוכי בצרה זה שהוא נמצא במקום המיצר, אז הקדוש ברוך הוא בא אל השם, בא אליו. אנחנו באים אל הקדוש ברוך הוא, זה האמת. בדרך אל הקדוש ברוך הוא, בביאה הזו אל הקדוש ברוך הוא, אנחנו חייבים לעבור מקום צר. חייבים. אין ברירה. זה הדרך. הדרך זה לעבור במקום הצר. למה? כי במקום הצר מה קורה לנו? אנחנו מתפתחים. מפתחים את הכלי לקבל את הקדוש ברוך הוא. את האור, אין סוף. את האור של הקדוש ברוך הוא. נכון? אז אנחנו חייבים לגלות את הכוחות שלנו כדי לייצר כלים לקבל את השפע עוד יותר. אם אתה רוצה כבר פגישה עם הקדוש ברוך הוא, אתה חייב לבוא. נכון? יש מישהו יכול לקבוע פגישה עם המלך ולהחליט לא לבוא? אין דבר כזה. אתה רוצה פגישה עם הקדוש ברוך הוא, כל פעם אנחנו מתפללים למשהו, ואנחנו קובעים פגישה עם הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, אין שום בעיה, חמוד. אתה רוצה פגישה, יש לך פגישה בראש חודש שבט איתי, הפגישה בראש חודש שבט, עד אז אתה צריך לעבור באיזה מקום צר, להתפתח, לפתח את הכלים, שתוכל לקבל את כל המתנות שאני מביא לך. אני מביא לך עגלות מתנות. אל תבוא אליי לבד, ככה תחשוב, אני רוצה, אתה יכול לקחת בידיים לבד. תכין כלי גדול גדול לקבל את המתנות שלי. אז עד א' שבט יש לך לעבור במיצר. וגם אל תפספס את הפגישה שקובעים באים. שקובעים פגישה באים. אתה לא קבע את הפגישה עם ילד, קראת עם המלך. אדם מתפלל, הקדוש ברוך הוא תעזור לי למצוא את בת זיווגי מן השמיים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אין שום בעיה, עד א' אדר אתה פוגש אותה. אבל תכין כלים, אתה צריך לבוא בינתיים במקום הצר. פוגש, יוצא לדייטים לא הולך, יוצא לדייטים לא הולך, יוצא לדייטים לא הולך. איזה ריבונו של עולם קשה לי, אני במיצר. כן, 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 זה בדיוק הדרך לפתח את הכלים. אל תתייאש ואל תסייבר ואל תלך לישון. עכשיו אתה עובר פה בדיוק בשביל להגיע לאלף אדר, אל הזיווג האמיתי.
זה הדרך. אתה חייב לעבור, אתה רוצה פגישה? בסופו של דבר, נכון, אבל אתה לא יכול לראות את זה. אדם משתוקק להפסיק להשם. לא מצליח להפסיק להשם. לא מצליח. יום אחד הקדוש ברוך הוא, בלי שום התראה מוקדמת, בן אדם קפל שפעת חריפה מאוד, שוכן זרוק במיטה, חום גבוה, הוא מרגיש שהעולם חרב. אני אומר לכם, אני מכיר אנשים שהייתה להם שפעת קשה, הם הרגישו שהם הולכים למות. לא אכלו ולא שתו, 5-6 ימים לא אכלו ולא שתו. ירדו במשקל, דיכאון, אף אחד לא יכול לטפל בהם, להתקרב אליהם וזה מדבק. משהו קטסטרופה. איך זה? אבל לא, בהקשר של הפסיק להשם זה, הוא יצא מהשפעת 5-6 ימים. הוא הלך לעבודה, חזר. הוא מסתכל, יום אחד הוא אומר, רגע, פעם, לא חסר. פעם הייתי מעשן. וואלה, מוזר העניין הזה של העשן. למה אנשים מעשנים? העביר לו את התור לעשן. בדידי אבו עובדה ראיתי את זה במו עיניי. נגמר העניין של האישור אצלו. הוא לא מבין אנשים מעשנים. 2, 3, 4, 5, 10 כבר עברו. הוא לא מבין. אתה לא חושכנע אותו את הסיגריה. כי הוא לא מבין בכלל, למה שבן אדם ישן? איזה דבר מוזר זה?
היום בבוקר היה בדרך מתל אביב לירושלים נס גלוי, קודם שמעת את זה, אבי רצון סיפר את זה ברדיו, הוא תוקע בפקק, היה פקק, סגרו את הכביש 4 בחודש מתל אביב לירושלים, כזה, שעתיים פקק כולם עומדים, לא יודעים. אחד מרחבים שם, בחורה עם בעלה, בדרך ללדת, בהיריון, צריכה ללדת כל רגע, יש לה 13 ילדים, זה ילדה 14. יושבת באוטו, פקק לא זז. מתחילה להיכנס לצעירים, צריכה ללדת. הבעל יוצא החוצה, קורא לעזרה. האוטו מאחוריו, אחות בבית חולים.
ילדת.
רגע. אחות מבית חולים של חדר ילדה. היא באה לעזור. האוטו מאחוריה, איש פרמדיק, והאוטו מאחוריה מילד. היה בעלם, אבי רצון היה בעלם בטלפון,
סתם
דמות
בטלפון,
עם
הרדיו.
הוא הכניס ילין גדולים. טוב, אז אבי רצון שנזכה לבת השם לבשורות טובות, כל הישועות וכל העניינים, רפואה שלמה בעזרת השם לכולנו, לכל מי שלא מרגיש טוב. שקובעים פגישה באים, צריך לעבור את המסר.